שלום לכולם, ושוב אנו נפגשים בפרשה בחופשה, והפעם פרשה פנחס. תזכירו לי, להזכיר לכם, אולי לא צריך, אבל בסוף השיעור של היום נחדש דבר, והוא חידה שבועית. בסוף הסרטון, בסוף השיעור, תהיה שקופית, שבה תהיה שאלה, חידה, ומי שיודע את התשובה, תשלחו אליי במסרון. ועכשיו לשיעור. אילו הייתי שואל אתכם, איזה פסוק הייתם מוצאים או מציעים לומר לי שיכיל בתוכו את כללות כל התורה כולה, בכל העניינים, אם זה בעניינים שבין אדם לחברו ובין אדם לשמיים, אני מעריך שחלקכם היו אומרים, שמע ישראל, הוויה אלוהינו, הוויה אחד, באמת, פסוק שיש בו ייחוד השם ואמונתו. יש גם את ישראל, שמע ישראל, כמו שמופיע, כולנו זוכרים במדרש, כשיעקב אבינו, בניו נאספים לפני מותו, סביב מיטתו, ואומרים לו, שמע ישראל, כשם שאין בלבך אלא אחד, גם אנחנו, אין בלבנו אלא אחד, וכולנו מאוחדים, אז יש בו אפילו אולי מבט של אחדות ישראל. יש שיאמרו, ואהבת לרעך כמוך, כבר ידוע, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. אז הנה יש לנו פסוק אחר שכולל את כל רעיון הבסיס של תורת ישראל, שביסוד שלה היא חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל לבין בני האדם בכלל בעולם, אבל מחבר את הכל ביחד, בין שמיים וארץ. לעומת זאת, באופן מאוד מפתיע ובאופן לא צפוי, הנה אנחנו מוצאים פסוק שעל פניו, לכאורה בשלב הזה, כשנראה אותו מתוך הכתובים, אנחנו נראה שאין קשר בינו לבין פסוק הכולל בתוכו את כל התורה כולה. מי לא שמע על עין יעקב, ומי לא שמע על רבי יעקב אבן חביב, שכותב בהקדמה שלו לעין יעקב, ואני קורא את דבריו. בהקדמה לעין יעקב אומר הרב שהוא מצא מדרש קדמון, והמדרש הזה לא מופיע במקורות שבידינו, ולכן הוא מצטט את מה שהוא מצא היכן שמצא. אומר לנו בעל עין יעקב, הרב יעקב אבן חביב, בן זומא אומר, מצינו פסוק כולל יותר, שהוא עניינו כל התורה כולה, והוא שמע ישראל, כמו שאמרנו. וכולי, ובן ננס אומר, ממשיך לצטט, מצינו פסוק כולל יותר, והוא אהבה, ואהבת לרעך כמוך. עד כאן, אולי היינו באמת מתחברים לשני הפסוקים הללו באופן כזה או באופן אחר. אך עם כל זה, ממשיך רבנו יעקב אבן חביב ומוסיף ואומר את אותו מדרש שהוא מצא, שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר. והוא את הכבש אחד תעשה בבוקר. פלא, פלא. הוא ממשיך אותו מדרש שאומר, עמד רבי פלוני על רגליו, ואמר הלכה כבן פזי. בכדיל, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, כן תעשו, זה המשך הפסוק, אבל למעשה, שאלה גדולה עומדת לפנינו. מה קורה כאן? מה ראה רבי שמעון בן פזי לבחור דווקא בפסוק הזה, מכל הפסוקים שבתורה, הפסוק הזה מופיע בפרשתנו ועושה בקורבן התמיד? מה כל כך מיוחד בפסוק הזה? על מנת שאולי אנחנו בעל פה ואנחנו לא זוכרים, בואו ונקרא רגע את מה שקשור בפרשה שלנו בקורבן התמיד. אומרת התורה בפרשה שלנו, פרק חפכי ספר במדבר, פסוק א', נתחיל בו, וידבר אדוני אל משה לאמור. צווה בני ישראל ואמרת עליהם, קורבני לחמי לישי, ריח ניחוכי, תשמרו להקריב לי במועדו. ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו לאדוני, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום או לתמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. ועשירית היפה סולת למנחה, בלולה בשמן קטית, רביעית ההם. עולת תמיד, העשויה בהר סיני, לריח ניחוח, אישה לאדוני. ונזכו, ובית ההין לכבש האחד בקודש, הסך נסך שחר לאדוני. את הכבש השני, תעשה בין הארבעים. כמנחת הבוקר וכנזכור, תעשה אישי ריח ניחוח לאדוני. הפסוקים הללו מדברים על קורבן התמיד, ובאמת, האבן עזרא אומר במקום, מה פירוש עולת תמיד? אומר האבן עזרא, עולת תמיד זה למעשה היא העולה הקבועה. היא עולה שאחרי התמיד, אז יש קורבנות אחרים, לאחר תמיד של שחר. ולעומת זאת, בתמיד שבין הארבעים מה קורה? האם ישנה אפשרות להקריב קורבנות אחר תמיד שבין הארבעים? בואו ונראה מה אומרים הלאה רבותינו. עכשיו אנחנו מעיינים בעניין הזה, אנחנו מוצאים מסכת אנחנו מוצאים במסכת פסחים, בדף נו סמך וב עמוד א', דיון בגמרא, והגמרא מנסה לדון ולבאר ברייתא. ובואו נקרא את דברי הברייתא. אומרת הגמרא, אמר, נאמר מועדו בפסח. בקורבן הפסח נאמר בתמילה במועדו, ונאמר מועדו בתמיד. כלומר, יש דיון, האם אנחנו נעשה גזירה שווה בין קורבן התמיד של כל יום לבין קורבן הפסח. ומה העניין? אומרת הגמרא וממשיכה באותה ברייתא, מה מועדו האמור בתמיד, כלומר עבודתו של קורבן התמיד דוחה את השבת, כלומר מקריבים קורבנות, קורבן תמיד גם בשבת, אף מועדו האמור בפסח, עבודתו דוחה את השבת, כלומר גם קורבן פסח ידחה את השבת ויקריבו קורבן פסח בשבת. שואלת הגמרא, ותמיד גופי, כלומר אותו קורבן התמיד שאתה רוצה לומר, לטעון שהמילה במועדו היא זו שמביאה לדחות את השבת ולהקריב קורבן תמיד גם בשבת, מנהלן תדארי שבת, מאין לנו שעבודת הקורבן הזו של עולת התמיד דוחה את השבת. הגמרא למעשה מציעה אפשרות, אנחנו נראה שהיא גם דוחה אותו, אבל בואו ונראה את האפשרות. אומרת הגמרא, אילי מה, אם תרצה לומר שזה משום דכתיב בי, כלומר נאמר בקורבן התמיד במועדו, הלשון הזו במועדו מלמדת אותנו שמשמעות לעולם צריך להקריב את קורבן התמיד בזמנו במועדו, אפילו בשבת. אם כן, זה אם אתה רוצה לטעון טוענה כזו, הרי נאמר אותו דבר גם בפסח, וזה מה שהגמרא אומרת. ואם כן, פסח הכתיב בי במועדו, גם בקורבן הפסח כתוב במועדו. והיא כתוב במועדו, ואתה מסיק שבמועדו של קורבן התמיד גם דוחה שבת, אז גם מועדו של פסח ידחה שבת. אומרת הגמרא, אלא במועדו לא משמע ליה. כלומר, אנחנו לא יכולים לטעון שיש כאן גזירה שווה בין קורבן התמיד שידחה את השבת, לבין קורבן הפסח שידחה את השבת. ולמה? משום החנמי, מועדו לא משמע ליה. אי אפשר להוכיח מכאן שקורבן התמיד דוחה את השבת מהמילה במועדו. אם כן, מאיכן אנחנו לומדים? הגמרא מציעה כיוון אחר. אלא אומרת הגמרא, זה שבאמת קורבן התמיד דוחה את השבת, זה נדרש מפסוק אחר. לא מהמילה במועדו, אלא מפסוק. שאמר קרא, כתוב בפסוק, אצלנו בפרשה, בעניין הקורבנות, איזה קורבנות? קורבנות של מוספים שקשורים למוספי שבת. אם אנחנו נפתח בחזרה את החומש במקום שבו פסקנו, ונראה מה אומרת התורה כלפי קורבן מוסף שבת, ממשיכה התורה ואומרת, וביום השבת, שני כבשים בני שנה תמימים, ושני עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן ונזכור, עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונזקה. מה פירוש על עולת התמיד? כלומר אחרי. קודם כל יש לנו את הקרבת קורבן התמיד של שחר, ולאחר מכן עולת השבת. לכן מה שאומרת הגמרא, גם שאמר קרא, מה הפסוק? אומרת הגמרא, עולת שבת בשבתו, כלומר קורבן העולה שעולה מדי שבת בשבתו על עולת התמיד, מכלל של הפסוק הזה, שעולת תמיד קרבה גם בשבת. מידי הוכחה, שקורבן תמיד דוחה את השבת. אם כן, אם אנחנו נמשיך ונתבונן עוד בדברים האמורים הללו, אנחנו גם נוכל לעיין במה שמביא הרמב״ם. הרמב״ם בספר עבודה, בהלכות תמידין ומוספים, בפרק הראשון, אומר לנו הרמב״ם בהלכה ג', ואלו הם דבריו. ובהתחלה אולי נקדים ונאמר את ההלכה הראשונה, מצוות עשה להקריב שני כבשים עולות בכל יום, והן הנקראים תמידין, אחד בבוקר ואחד בין הערביים, שלאמר שניים ליום עולה תמיד. ונדלג על הלכה ב', ובהלכה ג', אומר הרמב״ם, תמיד של בין הערביים שוחטין אותו משיעריך הצל, ויוכר לכל שהעריך, והוא משש שעות ומחצה ומעלה, עד סוף היום, ולא היו שוחטים אותו בכל יום, אלא בשמונה שעות ומחצה, כלומר לא שש, אלא שמונה, וקרב בתשע ומחצה. מיד עולה הרמב״ם ועונה על שאלה שכולנו רוצים לשאול, ולמה מאחרין אותו שתי שעות אחר תחילת זמן שחיטתו? מה הסיבה? מסביר הרמב״ם, פני שהקורבנות של יחידים או של ציבור, לפי שאסור להקריב קורבן כלל קודם תמיד של שחר, ולא שוחטים קורבן אחר תמיד של בין הערביים, חוץ מקורבן פסח לבדו, שאי אפשר שיקריבו כל ישראל פסחיהם בשתי שעות. כלומר, באופן כללי אנחנו רואים שקורבן התמיד הוא דבר קבוע שלא משתנה אף פעם. בכל השנה כולה אנחנו רואים שהתמיד הזה עולה ודוחה כל דבר שיש, אם זה שבת, יום כיפור, חגים, הוא עולה כל הזמן. ואכן, המשנה במסכת זבחים בפרק העשירי במשנה הראשונה אומרת, כל התדיר מחברו קודם את חברו. ולכן ממשיכה המשנה ואומרת, התמידים קודמים למוספים. מוספי שבת קודמים למוספי ראש חודש. מוספי ראש חודש קודמים למוספי ראש השנה, שנאמר, מלבד עולת הבוקר, אשר לעולת התמיד תעשו את אלה. אז מכאן אנחנו רואים באמת באופן מאוד ברור, שעולת התמיד יש בה את היסוד המרכזי שמסביר את דברי שמעון בן פזי, שאומר שהפסוק הזה, עולת תמיד העשויה בהר סיני, או יותר נכון, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הערביים, כולל את כל התורה כולה. יש בו יסוד שבו הכל כלול. מה הסוד הגדול? מה כלול? מה השורש של הדבר הזה? לפי סברתו של רבי שמעון בן פזי, שבאמת קם פלוני ואמר הלכה כרבי בן פזי. צריך לומר, שאם נתבונן היטב לציווי שלנו להקריב קורבן תמיד, יש מילה אחת שהיא המרכזיה, המרכזית, הכוללת את הכל. היסוד של הכל. נקרא תמיד. כמה קל לנו, בני האדם, להתפעל מריגושים גדולים או קטנים, אבל הם באים והולכים. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על נס גדול, או על אירוע חזק, אירוע שמשאיר רושם, באורות וברקים, רעשים ורעמים, דבר מופלא, נהדר, שמרומם אותנו, ואנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא בכל כוחנו, ליבנו, אמונתנו וכוונתנו, הפנימיים העמוקים ביותר. מה קורה ביום יום? מה קורה כאשר אנחנו חיים חיי שגרה? חיים של, איך אומרים, על המחיה ועל הכלכלה. חיים שקמים בבוקר וצריכים ליטול ידיים שוב, וצריך לשים ציצית, וצריך ללכת לבית כנסת, וצריך להיפלל את אותם התפילות. האם גם שם אנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא? האם גם משם ליבנו יוצא אל הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, נפשי יצאה בדברו? האם אנחנו באמת מרגישים את עוצמות ההתפעלות והדבקות כשם שאנחנו מרגישים באירועים מיוחדים? התשובה כמובן נמצאת אצל כל אחד ואחד מאיתנו, וגם אצלכם. האם באמת ההרגשות שלנו הם כאלה חזקים וכאלה דביקים וכאלה מלאים באורות, כמו שאומרים החבר'ה, ביום יום? חכמינו ז"ל, וככה מביא ספר החינוך, אומר שאחר המעשים נמשכים הלבבות. כלומר, יש לנו צורך להפנים דבר שהוא לכאורה הפוך מההיגיון. דווקא ההתמדה, דווקא השגרה, דווקא החזרה על אותם העניינים, הם אלו שיש בידם לקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא יותר מכל מיני התפעלויות זמניות מאירועים מיוחדים. לכן באה התורה ואומרת לנו את רעיון קורבן התמיד, אותה פעולה תמיד בשחר ותמיד שבין הארבעים, אותם הפעולות בבית המקדש, אותו קורבן, אין שינויים. וואו, כמה כיף להביא קורבן מוסף, קורבן נדבה, קורבן נדרים. כמה נפלא הוא תחושת הקרבה כאשר אני מביא קורבן מיוחד ומתרגש לקראת החג המשמש ובא, וגם לקפי השבתות אפשר לומר שהתרגלנו עליהם. כלומר, למעשה, לא אחת אנחנו מוצאים את עצמנו יושבים ושואלים את בתוך תוכנו שאלות, אוף, עוד פעם אותו דבר, ואנחנו אולי מנסים לעגל פינות, לפעמים לטאטא מתחת השטיח, להפסיד תפילה במניין, או אולי לא בדיוק להקפיד על ברכות, כי אנחנו לא מבינים את מהות ההתמדה, מהות הקרבה של הקדוש ברוך הוא בחיי השגרה. יש סיפור על הרבי מקוצק ידוע, ששאל פעם את תלמידיו, תגידו לי אתם איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? נו, מה אתם אומרים? איפה הוא לא נמצא? הרי מלוך כל הארץ כבודו. כך גם אמרו לו תלמידיו. ואמר להם הרבי מקוצק, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום שנותנים לו להיכנס. אנחנו לא מדברים על מציאות הקדוש ברוך הוא בבריאה, אנחנו מדברים על החיבור, על הדבקות בין האדם לקדוש ברוך הוא שמצוי בחיי השגרה, ביום יום, בכל דבר שנמצא מלפנים ומאחור ולמעלה ולמטה. אם זה בלשטוף את הבית, אם זה בלהוריד השפעה, אם זה בלשטוף כלים, אם זה סתם לחתוך סנת. גם שם צריך להרגיש חיבור אל הקדוש ברוך הוא. גם שם צריכים להרגיש שאנחנו חלק בלתי נפרד מהוויה האלוקית. זה יכול לבוא רק אם אנחנו ממשיכים ומתמידים בחיי השגרה, ולא מנסים לגרום לעצמנו להתרגש מרגעים שבאים וחולפים ואינם. אם כן, מה שנותר לנו זה רק להתבונן בפרשה שלנו, לראות היטב היטב מהי הנקודה היסודית שאנחנו מתבססים עליה, עומדים עליה וממנה צומחים. ההתמדה. להקריב את ליבנו, נפשנו ובכל מאודנו, ביום יום, בחיי השגרה, לדבוק בשם, לרצות את הקדוש ברוך הוא, ולעשות הכל כדי לא לנתק את הקשר, אלא לקיים את המצוות כהלכתם דבר יום ביומו. והצלחה לכולם, וזכרו, מיד תופיע חידת השבוע. שבת שלום ומבורך.